זה שהוא תורה מן השמיים, כאשר אדם יפשיט בגדים מצויים הרעות ויתאר רעיונו, אזי יעמוד על הבירור במופת חותך, כי אפשר רק שהתורה מן השמיים. הנה אלו אנשים בעצמם כאשר היו חוקרים על מציאות הסיבה הראשונה, ומביאים מופת חותך על מציאות הסיבה הראשונה, ומה שמסודר ממנו, הכל כמו שנראה בנמצאים כסדרם, ויושר הוא עליו. וכל הדברים האלו, וכל הדברים אשר נראו להן הכל בחומרה נפלאה, ודבר זה אי אפשר שיהיה במקרה, כי המקרה לא יתמיד ואינו הרבה. אבל כאשר נראה, בכל הנמצאים כולם הסדר והחוכמה, גזרו במופת חותך שאי אפשר שלא יהיה זה רק במסדר ומציע הכל, הוא אל אשר יסדר הכל בחומתו, הוא ברא הכל בתבונתו. כלומר, מתחיל המהר"ל ואומר, לשיטת אותם אנשים שהולכים עם השכל בלבד, והודו חלקם שאם יש כזה סדר בבריאה, בכל הטבע, אז יש מסדר. ואז ממילא בעצם, לא, כי לא יכול להיות שהמקרה יתמיד. כלומר, המשל תמיד הכי פשוט לדבר הזה, זה תמיד שאומרים, תראה את הספר הזה. האם יכול להיות שחתול במקרה עבר ושהפך כולו מוסדיו, ויצא כל הספר בכזה פונטים וצורה וארגון. אז מפה, שאם זה יצא בצורה כזאת, סימן שיש מסדר, כן? יש טענה כנגד, אם תעשה ביליארד פעמים ניסיון כזה, יכול להיות שמבחינה, יכול להיות שאחת לכמה זמן, אז הדבר הזה בעצם יכול לקרות. אבל בסופו של דבר, כל המציאות היא כל הזמן בסדר שמתמיד. ולכן ממילא, אתה רואה את הסדר, אז יש מסדר, כן? שזה כאילו מה שאותם פילוסופים כביכול הודו בו, כן? שתמיד שמסתכלים, שוב, אנחנו מגיעים לכל מהתורה מן השמיים, מגיעים מקבלת האומה, מגיעים מחייהם של ישראל, יש לנו צינור ישיר, כן? אבל כשאדם מסתכל בלי קבלת האמונה הזאת, ובלי הנקודה, מה שהמצל זכה לקבל ומודיע בעולם, כשאדם מסתכל במציאות, אז מצד אחד הוא רואה את הסדר של כל הבריאה, זה מביא שיש מסדר, מצד שני הוא רואה סבל ורואה צרות, ואז הוא אומר, רגע, מה קורה פה, כן? אז זה נכנס כבר למקום של מצד אחד הבחירה של האדם, או כמו שהרמב"ם כותב במורה, שרוב הסבל של בני האדם זה לא הבחירה, זה, 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 זה דברים שהאדם יצר בעצמו את המציאות הזאת של הסבל, זה לא מסביר את כל המקרים כמובן, אבל הרבה, הרמב"ם אומר את זה בעצמו, אבל הרבה מהדברים בעצם דברים שבסופו של דבר במכלול ישנו סרד הגדול, כמובן שהאי סדר הוא המקום שהכנס בבחירה של האדם, בעונשים שהוא עובר, באיסורים שמזכחים אותו וכולי, זה כמובן הסוגיה שגם שומרת על הבחירה החופשית שהדברים נמצאים באפשרות לכאן ולכאן. נחזור למהר"ל. המהר"ל אומר, אבל אותם פילוסופים הודו שיש מסדר, הגיעו למסקנה שיש מסדר, אבל מה? ומה הם לא אמרו? איפה הם נעצרו? ומעתה נשאל הם, אחר שהם עודים בשני דברים, האחד שכל המציאות מסודר, והשני שנראו לומר שימציאו את העולם וטוב סדרו במקרה קרה, כי המקרה לא מתמיד ולא רב מאוד. וכל המציאים רבויה מסודרים ועומדים תמיד כסדרם. ולפיכך סדר הנמצאים מנורו במקרה קרה. כן, זה יסוד מאוד מאוד גדול שהמהר"ל אומר שמודים לו, אבל מהר"ל עצמו משתמש בה הרבה פעמים. המקרה לא יתמיד. דבר מקרי אין לו רציפות. ומה שמתמיד זה סימן שזה עניין עצמי. זה סימן שזה עניין מהותי. העניין שהוא בעצם עקרוני, כן? זה היסוד של המקרה. אגב, רס"ג...
זה רק סימן אבל.
מה, מה?
אבל זה רק סימן.
כן. כן.
בסדר.
כן. בדיוק. המקרה לא יתמיד. זה מברר לנו, זה נותן איזשהו עדות. אלא אם כן יש סיבה עמוקה למה המקרה הזה, מה קרה שם. אבל הכלל הוא שהמקרה הוא לא מתמיד. ולכן ממילא, למשל רס"ג אומר, שנס אמן הוא הגדול בכל המופתים. למה דעת רס"ג נס אמן הוא הגדול בכל המופתים? הוא התמיד 40 שנה. ומה שמתמיד זה ברור בעצם שהוא עניין מהותי, עניין עקרוני. ולכן בעצם ממשיך המהר"ל ואומר, והנה נשאר להם, אם היה בעולם הרציחה והניאוף והגזל והחמאס, אם היה זה מציאות יושר מסודר, הרי הדבר הזה אי אפשר לומר שדבר הזה הוא מסודר ביושר. ואם נאמר כי אין התורה מן השמיים, רק כי הוא שכל האדם ודעתו מסיק שאין ראו שבעולם הרציחה והניאוף, הרי מבואר, כי כל חוכמה ודעת אפשר שיקנה האדם בעצמו והוא מקרה קרה, שאפשר שישכיל או לא ישכיל. אני נשאר בכוח, כי השכל בעל בריאתו הוא בכוח, ואחרי כי אי אפשר לומר שהעולם רק במקרה קרה, וכבר החריקו בעצמם לומר שסידור העולם במקרה קרה, לכן לפי דברים בעצמם, אי אפשר לומר רק משמיד שברך את האדם, או ביום בו האלוהים את האדם, סדיר את מעשיו, כמו שדרשו חז"ל, על הכתוב היצב השם לוקים את האדם, שמיד שנצטווה האדם בשם מצוות מנוח, מיד נצטווה השם מצוות מנוח כמו שהתבהר עוד. ודבר זה מחייב השכל כדי שהסדר העולם הזה לא במקרה קרה. לכך חכמים, היודעים סידור העולם באמת, סידרו וגזרו, שנצטווה האדם מן השם יתברך כמו ש... סידרו וגזרו, שנצטווה השם יתברך כמו שהתבהר. שלא יהיה סדר העולם על ידי שכל האדם, שהוא במקרה, אבל אם ישכיל או לא ישכיל, כי השכל הוא בכוח ולא בפועל. כי אין מעצם האדם בריאתו שיהיה משכיל, בוודאי גם אפשר שישכיל הדברים בחלוף משהו. וסיפרו על אחד מחכמי ממשל נקרא אפלטון, שאמר כי הראוי שכל אשר הם בעלי מלאכה, אחת שתהיה להם נשים ביחד. כלומר, כל הסנדלרים, אז יהיו כולם חיים כקומונה שכל הגברים עם כל הנשים. ולא תהיה לכל אחד אישה מיוחדת. כי כאילו, הוא סבר שהם כולם בעצם בריאה אחת, כי עובדה שהם כולם סנדלרים, אז זה כנראה הטבע שלהם, להיות סנדלרים. זו הייתה תפיסה של אפלטון. כלומר, אני מביא את זה להראות כמה אדם הולך עם שכלו, ויכול להיות שהוא מגיע לאיזשהו שיבוש כל כך גדול, משהו שהוא בטוח שעכשיו זה הדבר הכי הגיוני אנושי, וכעבור כמה זמן זה יעלה מהעולם. ושלח הדמיון שהמתה אותו, אל דבר שהוא בחילוף משהו אל הכל, ואיך הוא שנשמח סדר עולם אל שכל אדם אשר הוא חוטא, ואיך דבר זה אפשרי שיהיה, חוטא כלומר פספס את המטרה, ואיך דבר זה אפשר שהוא מעשיו הטבעים, דיינו תיקון גופו מסודר בתכלית הסידור משן דבר, כאשר נראה מכל מסודר חוכמה, אלו מעשים שמצד השכל לא מסודרים מן השם יתברך. זאת אומרת, איך יכול להיות שאתם יודעים שיש כזאת פליאה בכל טבע האדם, בגוף האדם, בכל היכולת של, כן, דברים הכי פשוטים. בגד שנקרע, עכשיו צריכים לתפור אותו, אם לא, הקרע ילך, ילך להגדל. ואדם שנפצע, האור משקם את עצמו לבד. זה פלא, זה דבר שהוא, איפה יש דבר כזה בטבע? משהו מתחיל להישבר, אם לא עושים לו תיקון חיצוני, איך הוא מתקן את עצמו? איפה הדבר הזה? זה פלא עצום, הדבר הזה. וכל זה רק דוגמה קטנה, כל העוצמה והפלא שיש בכל חיי האדם, בכל המערכות שלו. אז הדבר הזה עצמו יהיה סדר. אז מה, למעשיו השכלים אין סדר שם הזה באקראי, מה הוא יבין, מה הוא לא יבין, מי יבין, לא כולם מבינים. מי שהכי מבין אולי טועה ובעוד שני דורות בכלל יגידו בדיוק הפוך. אז זה יכול להיות שלזה אין סדר, זה הטענה של המהר"ל. ועוד, המציאות הזה הוא אפשרי מצד עצמו והוא מחויב מצד ידיעתו. כי מצד השן באח הוא מחויב ומוכח שנמצא שהוא גוזר מציאותו, ומאחר כמצאות אדם הוא מחויב מן השן באח, ואם אתה אומר כי סדר האדם הזה נמשך אל שכל האדם, היה מצאות אדם אינו מחויב מצד העילה כלל, שהסדר שלו נמשך אל שכל האדם שהוא אפשר. ובדי אם אין סדר מציאותו, הרי מציאותו בטל. אם עיקר האדם זה הדעת שלו, והדעת שלו זה אין שם סדר אלוקי, כלומר, אין שם באמת משהו מהותי, עקרוני, עצמי, שאדם צריך לקבל, אלא כיוון שהשכל הוא דבר שיוצא מהכוח אל הפועל, וכל אדם, מה הוא משיג, מי אמר שהוא משיג נכון? יוצא שבין הקדוש ברוך הוא העילה שברא את האדם, יש נתק. זה גם באמת מה שהפילוסופים הגיעו אליו, שיש נתק. ואז הדבר הזה בעצם מציאותו בטל. לפיכך, אי אפשר רק שיהיה אדם מסודר, אומר המהר"ל, מן השם יתברך לגמרי מצד העילה. כי איך אפשר לומר שתהיה העולם מחויב מצד העילה, מצד המציאות שלו, מצד סדרו שהוא צריך לסדר, אינו מחויב מצד העילה? הדבר הזה מחייב בגזרה מחויבת שאדם מצווה מן העילה, ובזה הוא מסודר מצד עילתו, מציאותו בסדרו כאשר ראוי. זה הנקודה הראשונה, המופת הראשון. כלומר, חייב להיות שהקדוש ברוך הוא שברא את הכל בצורה מסודרת. כלומר, סודרת הכוונה היא שיש פה תכלית, ויש פה חוקיות, ויש פה בעצם כוונה בכל הפעולות של הטבע. כך גם כלפי מעשיו של האדם צריך להיות סדר ותכלית. ולכן מצד הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, מסדר העולם, חייב להיות גם סדר אלוקי לאדם. ולכן לא יכול להיות שזה יהיה רק מסקנות אנושיות, אלא בעצם זה מחייב תורה מן השמיים. זאת הנקודה הראשונה.
הרב, זה רק לפי הפילוסופים אבל שאומרים שיש מסדר העולם. לא לפי אלה שאומרים שהעולם כמובן.
כן, בסדר, זאת אומרת, הוא אמר שזה לפיהם, אבל גם בלי שאנחנו נתייחס דווקא אליהם, הוא אומר אפילו לשיטתם, אבל גם בלי שיטתם, בעצם הטענה, שסדר לכל הבריאה, והסדר לכל הבריאה בעצם מחייב מסדר, כלומר, אנחנו לא מסכים עם התפיסה של עולם קדמון, והדבר הזה ממילא הוא מחייב את הנקודה הזאת, כן?
הנקודה שבעצם מדובר פה על רצון, כלומר, אם יש סדר שמכריחים שיש פה מישהו שמסדר כאילו בכוונה, אז הוא הופך את זה לזה, אבל האפקט של הרצון, אני לא יודע למה הכריחו אותו פה, וגם לשיטתם. לא הבנתי למה הם הכריחים. כי סדר בשכל של האדם, לכאורה מביע על רצון, כי כבר זה דבר יותר מופשט, דבר יותר...
הם לא טענו, הפילוסופים האלה לא טענו שיש לאדם סדר שכלי.
המהר"ל מכריח את זה, על גבי.
כן,
לא הבנתי למה הוא מכריח את זה.
מכיוון שאומר שבסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא שברא את כל הטבע ואת כל המציאות כולה, יש תכלית ואיזון מדהים בין כל הדברים שצריכים לפעול בצורה נכונה. איך יכול להיות שהאדם שהוא בעצם נברא מרכזי בבריאה, ודבר מרכזי אצלו כמובן זה כל פעולותיו שהם בעצם שכליות. מרכז האדם זה השכל שלו, ושם הכל יישאר אקראי.
אני מבין, העניין זה שאנחנו בעצם רואים סדר, אז אנחנו מניחים שיש מסדר כלשהו שיש לו רצון. אני לא בטוח שזה יושב עד הסוף.
המהר"ל אומר שמה הכוונה שיש מסדר? מה הכוונה שיש מסדר? שבעצם הכוונה היא, כלומר, אומר לפי אותם פילוסופים, זה בעצם אומר שיש כוונה למי שברא את העולם, למה הוא ברא את הדברים ככה. וממילא הדבר הזה, הכוונה הזאת, ממילא הדבר הזה הוא הייעוד, כיוון שהוא אדריכל. הוא זה שבנה. אז זה הייעוד, זה העצמיות של אותו דבר. גם לאדם עצמו יהיו דברים שמצביעים לו. זה הטענה שלו. בסדר? מופת שני. כי כל הדברים אשר ברא השם יתברך, הכל הוא בשלמות ולא נמצא דבר חסר בעולם. ודבר זה מעיד עליו החוש כאשר אנו חוקרים על כל הנמצאים שהם שלמים לפי מה שהם. כמו שאמר רבותינו ז"ל גם כן, כל מעשה בראשית בצבעונם נבראו, בדתם נבראו, בקומתם נבראו. ואיזה מקום לבאר העניין. גם מוסכם פי הכל, אף חכמי העמות מודים בזה. וכאשר אנו חוקרים על גדר ההשלמה, הנה עניין ההשלמה שאין בו תוספת וחסרון כלל. שאם יש בו תוספת, לא אז יש שלמות, וכן אם היה בו חסרון, הרי זה אינו שלם. כלומר, שלם זה דבר שלא צריך לצאת מהכוח אל הפועל, אלא הוא כבר נמצא בפועל. האדם הוא חסר, כי מעלת אדם מצד השכל, עיקר האדם זה שכל, או מצד זה אדם חסר שהוא חסר השכל, כן, אדם זה כמו אמרנו אדמה, אמר המהר"ל בתחילת הספר, מוציא מהכוח אל הפועל. ואף ימצאו פרטים שהם בעלי שכל. מכל מקום אין בדבר הזה השלמה כלל. כי האדם נברא בכוח על השכל. ואף אם הוציא שכלו לפועל, עדיין אין כאן שלמות, כי תמיד הוא בכוח יותר לצאת אל פועל, ואין כאן השלמה כלל. כי השלמה הוא כאשר אין כאן תוספת. דבר זה אינו באדם, כי תמיד אפשר להוסיף על השכל. הרי כל הנבראים יש בהם השלמה. אמנם כאשר נתן שטבח לעולם התורה, דבר זה השלמת השכל לגמרי. ואף כי אדם אין מסיקו לתורה, מכל מקום יש לאדם השלמה בצד זה שנתן לו התורה שבה הכל ויש לו השלמה, כמו שאמרו, הפוך בה דהפוך בה דכולה בה. ודבר זה שמוציא אדם שלמותו אל הפועל, תמיד להתחכם, דבר זה אינו עיקר, כן זה השלמת הכלל. רק מה שנתן התורה לכלל ישראל, דבר זה בעצם השלמת הכלל. ומה שאדם משיג בתורה, שזה משיג הרבה וזה משיג מעט, אין זה חידוש. כי בשאר נמצאים אף שהם כולם ממין אחד, יש בהם שינוי בדבר שלא מגיע לעצמו, שזה גדול, זה קטן, זה כוח גדול, זה לא בעל כוח. אבל הם שווים בדבר שמגיע לעצמו, והם בהם שינוי. וכן נתן התורה אל הכלל ביחד, והשלמה אחת בכלל, מבלי תוספת ומבלי חסרון. לכך אי אפשר לומר רק השלמה אחת שיש אל הכלל, כדכתיב תורה אחת. ודבר זה השלמת אמין עד שיהיה הכל שווה כדכתיב תורה אחת, יהיה לכם. לרגע אחד אני עוצר פה באמצע, לא, נקרא רגע עד הסוף. ומפני זה ניתנה התורה במדבר, שהוא מקום הפקר, שתהיה התורה שלמת המין האנושי בכלל. ואם כאילו היו אומות רוצים לקבל את התורה, דבר זה מצד המקבל בלבד, ודבר זה מחייב התורה מן השמיים, עד שהשלמה אחת שכלית אל המין בכלל. ואם לא היה תורה מן השמיים, היו השלמה מיוחד לכל פרטי ופרטי, והכל לפי השכל שלו, ודבר זה אפשר כמו שאמרנו. ועל חילוק זה תקנו ברכה, לפני החילוק צריך רגע נעצור ונאמר. אומר המהר"ל, מופת שני. בעצם מצד התורה עצמה, והמופת השני בעצם בא ואומר, שבעצם האדם צריך להיות בפועל, כל דבר בטבע הוא בפועל, והאדם למעשה נמצא בכוח, כי הוא כל הזמן הוציא מהכוח אל הפועל, וכל אחד משכיל ברמה אחרת, ואף פעם לא גומר להשכיל. ממילא יוצא שאדם אף פעם הוא לא בפועל, אז ממילא הוא אף פעם לא נמצא ביהודו ובתפקידו. אבל מה שכן נמצא בפועל זה שהתורה ניתנה לכלל ישראל. ויש פה כמה משפטי יסוד. קודם כל, התורה ניתנה לכלל, כן? ניתנה לכלל. לא ניתנה לצדיק פרטי, לא לאדם פרטי, היא ניתנה לכלל. עכשיו, הכלל הזה שהתורה ניתנה לו, שם היא נמצאת בשלמות כל הזמן. ובעצם כל אחד באופן פרטי יש תורה מן השמיים, האומה אוחזת בה, והאומה שאוחזת בה זה בעצם אבל מצד שבעצם מי אמור לקבל את התורה הזאת, לא רק עם ישראל אלא
עולם.
כל העולם כולו, תכף נעמיק בזה, ובעצם התורה נמצאת בפועל. עכשיו כל אחד כמה שהוא אוחז בה יותר, זה כמו שיש אריה חזק, אריה חלש, יש כבר בתוך מין של נבראים, יש מדרגות. אבל בסופו של דבר יש פה כבר אחיזה בפועל. ויש פה שתי הנחות שהמהר"ל אומר. אחת שהתורה ניתנה לכלל, והכלל הוא כל העולם, ולכן התורה ניתנה במדבר. לא בארץ ישראל, כי היא לא שייכת דווקא לעם ישראל, אלא לכל העולם כולו. כן? המהר"ל אומר את זה במקום אחר, כלומר מצד לא בזמן מסוים, לא במקום מסוים, והשם מסיני בא וזרח מסלם, הוא נתן אותה לכל העולם. דיברנו על זה קצת ממש בהתחלת המהר"ל בתפארת, על היחס שבין גוי גר וישראל בתורה. והנה המהר"ל שדיבר מצד שעם ישראל, אתם קוראים אדם, ומצד היסוד של זכאים אל התורה, אבל זה מצד המקבלים. אבל מצד בעצם התורה עצמה, היא שייכת אל כל העולם. ממילא מה זה אומר? שממילא גם יש צד מן שייכות, מסוימת לגויים בזה. אחרת, לא שייך להגיד שהתורה שייכת לבעלי חיים, רק הם לא מקבלים את זה. מראש, הם לא שייכים אל הקבלה הזאת, והגויים כן שייכים אליה. אלא שלא קיבלו אותה, לא היו מוכנים לסוף לקבל אותה. אבל משהו מזה יש להם שייכות, של שם המצוות בנוח וכו', ודרך עם ישראל. אבל ממילא התורה יש בה שייכות לכלל האנושות. ולכן התורה היא המציאות, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים ואורצות שמתי, היא מציאות שלמה של אלוקות שקיימת, בעצם של צורת האדם, סדר האדם, והיא קיימת והיא מופיעה. עכשיו כל אחד מאוחז בזה, הפוך בה והפוך בה, וכולה בה, כן.
למה לגויים אסור ללמוד תורה?
אז זה קשור כבר ליסוד של המקבל. זה כבר קשור ליסוד של המקבל. אז לפי הרמח"ל, משמע שבעצם היה שייכות, אבל איבדו אותה לפי הרמח"ל יש ירידת מדרגת הבחירה, דור הפלגה נסתם שלב א' בבחירה, ואתה לא יבצע מכל השבוע הזמו לעשות, זה הרמח"ל. ואז הגיעו למצב שבו בעצם כבר לא כל אחד יכול להיות כמו אברהם אבינו, אלא יכולים להיות אבל אומות תחת אברהם אבינו. ובהר סיני נסגר שכבר אי אפשר להיות אומה תחת אברהם אבינו, אלא רק פרטים תחת אברהם אבינו. היה שם ירידה של האומות כי לא ברחו בזמן הנכון. לפי המהר"ל, זה לא מצד הבחירה, זה מצד הסגולה. לא הייתה לזה הכנה מלאה שלהם, והתאמה מלאה שלהם בעצם, כאומות. האומה כאומה אין לה הכנה. הפרטים כפרטים יכולים תמיד להתחבר, ובעצם להיות חלק מהעניין הזה. באמת, איך כהן יכול להתגייר? כי יש נקודת שייכות מסוימת. וכגוי, כגויים, מה השייכות? השייכות היא מדרגה של שבע מצוות בני נוח. בסדר? אבל מצד התורה עצמה יש לה באמת שייכות לכל המציאות כולם. לכן גם זה חשוב. התורה באמת, גם שיש בצד שהיא כולה לישראל, יש בצד שהיא תיקון כל העולם והיא אוניברסלית. ולכן כאשר תופסים את התורה במקום שאין שום שייכות לאומות העולם, אז ממלא יש פה גם בכל התפיסה של התורה. ואם מצד שאומרים שהתורה היא שווה לכל בני אדם וכולם יכולים ללמוד אותה אותו דבר, זה גם מהכיוון השני. בסדר? זה היחס בין הדברים, כן?
מה היחס בין זה שהמהר"ל כותב פה בפירוש לאדם הפרטי זה משלים אותו, לבין זה שהתורה ניתנה לכלל ישראל?
משלים אותו פירושו של דבר שהאדם הוא תמיד בכוח ולא בפועל. לעומת כנסת ישראל כולה חפה ראייתית ומומן בך. כלומר, האדם הפרטי כל הזמן יוצא מהכוח אל הפועל, והוא לעולם לא יגמור להשיג את כל התורה כולה.
כן, אבל הוא כותב, מכל מקום יש לאדם השלמה בצד הזה שנתן לו התורה.
זה משלים אותו. כלומר, עכשיו מה הקשר לאדם הפרטי? שבאמת עצם זה שיש את התורה, שהיא מציאות קיימת, והיא נוכחת באומה, והיא קיימת באומה לדורותיה. עכשיו, כל אדם יש לו סדר אלוקי שכלי, מה הוא צריך לעשות בתוך המציאות, והוא יכול למצוא בתורה הכל, מהרמה של הלכה פשוטה, גם אם הוא לא הגיע למקום של גדלות בתורה, אבל הנה, מה המעשה הנכון שאני צריך לעשות, עד מקום של עלייה למחוזות הכי גבוהות, אבל יש לו אחיזה ברורה, זה לא נשאר במקום שבעצם כל הטבע פועל במדויק, והאדם שהוא נזר הבריאה פועל באקראי מה באותו דור נראה להם שזה הערכים הנכונים. אז יוצא שכל הטבע בכוח, בפועל, סליחה, פועל פעולות מדויקות, ואדם אקראי ממציאים תפיסה א', כעבור 30 שנה, 70 שנה, הכל הפוך, הכל אחרת. אז פה אומרים שכל הסנדלרים יהיו כמונה שחיים גברים נשים ביחד, כי הם כאילו סוג מסוים של בעלי חיים. זו תפיסה של אחד מגדולי גדולי גדולי אומות העולם. מגדולי החכמים שהיו. בסדר? אז אתה, לעומת זאת שיש לך אחיזה בתורה שניתנה לאומה, בין יהודי פשוט שלא יודע כמעט כלום, רק עכשיו, מה כתוב שורה סופית אני צריך לעשות, בין יהודי שמעמיק וגדול בתורה ואוחז בה בחלקים הכי פנימיים שלה וכל חלקיה, שניהם, זה לא הגיע עד הסוף, זה מצד שני כבר אוחז בסדר האלוקי המדויק.
אבל זה לא השלמה בפועל, זה השלמה בכוח.
האדם תמיד יוצא מהכוח אל הפועל, זה השלמה.
אז מה זה אומר שזה השלמה שלו?
השלמה זה לא שלם, השלמה זה תמיד בכוח. אז המהר"ל אמר לפני כן, מה שהוא שלם לא צריך השלמה.
אז מה זה שהתורה היא השלמה?
זה מה שעכשיו משלים אותנו. כלומר, כיוון שאדם תמיד יוצא מהכוח אל הפועל, נכון? אז אם אין לנו תורה מן השמיים, איך נצא מהכוח אל הפועל? נלך על פי על פלטון, ו-70 שנה אחרי זה נלך על פי מישהו אחר? לאן נצא מהכוח אל הפועל? זה הכל אקראי.
התורה נותנת לנו מגמה של איך להשכיל דברים?
ולא רק מגמה של איך להשכיל דברים. אתה עכשיו כבר יודע שתפילין זה המעשה האלוקי הנכון שאדם צריך לעשות בבוקר, לדוגמה. בסדר? ואותו דבר בלשון הרע, ואותו דבר בכיבוד הורים. עכשיו, יש דברים בשכל שאדם יגיע לכיבוד הורים, יש דברים שהוא לא יגיע אליהם, יש דברים שהוא יתראה בהם. התורה אומרת לך, אתה כל הזמן נמצא במשהו שנותן לך אחיזה בסדר אלוקי, והם מוציאים לך מהכוח אל הפועל.
אז בלי התורה אין סדר אלוקי.
אין לנו ידיעה בכל עיקר הקומה של האדם. יוצא בעצם שכל הטבע, הכל דיוק אלוקי, והאדם נשאר אקראי לגמרי. השכל שלו, הדעת שלו, היא אקראי לגמרי.
אז התורה ניתנה...
נכון, 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 כן. והגענו לברכה, כן? ועל חילוק זה תקנו הברכה לתורה. כברכה הראשונה אשר קידשנו אותה וציוונו לעסוק בתורה, וברכה הזו היא כמו שאר הברכות, המצוות שמברך על המצוות, וגם זה שעוסק בתורה, מצווה ועושה מברך עליה. ומפני זה, ומפני כן די בברכה הזו, כי משם דרך הוא שמוציא שכל לאדם אל הפועל, ואין דומה זה לשאר מצווה שאדם עושה מעצמו. אבל התורה, השם מתברך הוא מוציא שכל לאדם אל הפועל, ואין זה לאדם מעצמו. לכך של לברך, ברוך המלמד תורה לעמו ישראל, וזה כן ששם דרך מוציא שכל לאדם אל הפועל, ומלמד תורה לעמו ישראל. הברכה הראשונה, יש שתי ברכות לפי תוספות. יש הרי מחלוקת רמב"ם ותוספות, האם ברכת התורה זה שלוש ברכות, או לפי תוספות זה שני ברכות, ונפקא מינה לגבי עניית המן, בין שתי הברכות הראשונות. ובעצם, מצד מה זה שתי ברכות? החלוקה לשלוש ברכות זה, של הרמב"ם זה לעסוק בדברי תורה, הרבנה, ואשר בחרמנו, שפעם בארנו זה הטוב הרב המועיל. לפי תוספות זה שתי ברכות, כי הולכים לפי הסיומת של הברכה. שהברכה הראשונה מסתיימת ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל, והברכה השנייה ברוך אתה השם נותן התורה. ואז יש פה שתי ברכות. לפי הסיומת יש פה שתי ברכות, לפי הפתיחה יש פה שלוש ברכות. הסיומת של שתי ברכות בעצם מה אומר המהר"ל, מה המהות שלהם? המלמד תורה זה שהשם מלמד אותנו. כלומר, הוא מוציא דעתנו מהכוח לפועל, הוא הרבה שלנו. בלי זה אנחנו לבד, אין לנו כוח לזה. זה הבחינה הראשונה. וכך מוכרח לשון המלמד, זה משפע לשון עובד. כלומר, הוא ממש עכשיו בפועל מלמד אותנו. ודבר זה, כי אתה מלמד תורה למור, מוציא שכל אדם אל הפועל. ומפני כי דבר זה לא רק מה שמוציא שכל אדם הפרטי אל הפועל, ולא הזכיר שלמת הכלל, דבר זה מוכרח להיות כמו שהתבהר. כן? שזה המלמד תורה... לכן, לשון עובד, ודבר זה אתה מלמד תורה למור, מוציא שכל אדם אל הפועל. ולכך תקנו ברכה שלישית אשר בחרבנו, כן, אמרה על פה, מזכיר ברכה שלישית, כמו רמב"ם, נתן לו תורתו, ברוך אתה השם נותן תורה. וזה מפני שהתבח השלים את הכלל בתורה, שנתן שבח על הר סיני, ואמרו כף הדרועות שתדים לעמוד, וכל זה מפני כי התורה ישלמת הכלל, כי אפשר זולת זה, יאכלו בזה מקום אחר. ודבר זה מופת בחותך, ברור שאין בו ספק משך חוכמה. כלומר, המלמד תורה למו ישראל, מתוך זה האדם הפרטי יוצא מהכוח לפועל, ואשר בחרבנו מכל עמים, נתן לנו תורתו, זה על עצם זה, שעצם נתינת התורה לאומה, כאומה, לא, ברכות הראשונות מדברות על ערב נא לעסוק, זה מה אני פועל. אשר בחרבנו קיים את עניין תורתו, זה לא אני. זה עצם זה שיש בפועל נותן התורה. יש עכשיו לא מה אני יוצא מהכוח לפועל, אלא הוודאות שנמצאת בפועל של בעצם נתינת התורה.
אבל בשתי ברכות אז? שלוש ברכות.
הוא אמר, כן, הוא דיבר על השתיים מצד הסיומת בעצם של הברכות. כן,
לעסוק וללומד?
כן, לכאורה הוא התחיל בזה. שנייה אחת. כי הסיומת היא רק שתי ברכות, כן? כמו שאומרת, תוספות, כן? אבל בסדר, כן, הוא חזק כמו הרמב״ם, ואז דיבר על הסיומות, אבל כאילו בתוך שלוש ברכות. אוקיי, אז למדנו שני מופתים מתוך שלושה.
הרב יכול לדייק את הסוף, אני לא כל כך הבנתי את
זה. שוב, אומר המהר"ל ככה, שהברכה של המלמד תורה לעמו ישראל, שזה הסיומת של הראשונות, אומרת בעצם, השם מלמד אותנו תורה, דרך זה שהוא נתן תורה לאומה, דרך זה כל אחד ואחד מאיתנו עוסק בתורה, וערב את דברי תורת הרבה פינו, ואת המחה בישראל. כלומר, זה נוגע בה איפה זה מוציא אותי מהכוח אל הפועל, ומי מלמד אותי? השם יתברך. אחרי זה יש את עצם נתינת התורה לעם ישראל, שזה בפועל. לכן שם זה לא פעולה מלמד, זה נותן התורה. זה כבר מציאות של, יש תורה. יש תורה שימצא בפועל, בסדר?
יש שלוש ברכות, והמהר"ל מתייחס רק לסיומות שלהם.
לסיומות. הסיומת הראשונה היא שתי הברכות עוסקות באיפה זה פוגש אותנו. לעסוק בדברי תורה.
זה לעבוד על זה בכוח.
לעבוד על זה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. ולעומת זאת, ומה שם זה נמצא בפועל.
עצם ההשלמה.
כן, זה מה שאומר. היה לנו שני מופתים, כלומר הוכחות, בעצם על חיוב תורה מן השמיים, מהצד שיש סדר לבריאה, ויגיע עכשיו מופת שלישי, ולבד אתם כבר תעלו, אני חושב על זה בקלות, מה עם שלושת הבחינות, אבל זה כבר שנגיע למופת השלישי. לגבי שיעור ביום חמישי, אני צריך לסגור גם הרב נפתלי, נודיע אם יכול להיות שמחמישי אישור עם הרב נפתלי, שביקשו ממנו, ואז נעשה את רק ראשון שני ורביעי. אני צריך לסגור את זה איתו, אז נראה אם יש מחר שיעור, או שבאז יתחדש בראשון בעזרת השם, או שנמשיך את זה מחר, בסדר? בוקר טוב לכולם, יישר כוח.
אני חושב שהתשובה היא השאלה שאלתי. זה פשוט... כל מה שמערב מדבר עליו עכשיו, זה לא כאילו הוכחות.
לא, כן, הבנתי.
לא, זה ביחס לאותם פילוסופים, שהם היו מספיק ספקנים, שטענו שיש סדר העולם. אז אם אתם טוענים שיש סדר העולם, אז תגידו עד הסוף.
גם בתוכם כאילו הם לא יושבים עד הסוף, אבל בסדר, לא כזה קריטי לי
ה... לא, הטענה שלהם לא יושבת עד הסוף.
לא,
מתי? הטענה שיש סדר לעולם היא לכתחילה. אפשר לטעון פשוט שאין סדר לעולם.
לא, זה גם, אני מסכים.
אז למה אתה התכוונת?
גם בטוח זה לא יושב
עד הסוף.
גם בטוח זה לא יושב עד הסוף.
כן, זה אני מסכים. עצם זה שזה כאילו לא...
עצם
הסדר לא יושב.
בסדר, אז
לא. לא, שום דבר פה לא מחייב.
אני יודע, בדיוק זה.
פשוט, למי שמניח שיש סדר, לפחות תניח ש... ברור שזה לא קורלציה מוכח. אבל למי שמניח שיש סדר, לפחות תניח שהסדר עד הסוף. אם כבר אתה הולך עם היגיון.
לא הושברו, אבל... יותר ענייני.